שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גת מגידו. אנחנו בפרק מספר 76. של פודקאסט השור והדוב, אנחנו עוסקים בכלכלה, שוק ההון, השקעות, והיום אנחנו ניתן יחס לסיפור הגזרות המס המגיעות עלינו לטובה או לרעה, ממש בקרוב, בתחילת 2025, ולצורך השיחה על הנושא הזה, הזמנתי את רואה חשבון אבי ממן.
בוקר טוב.
אורח חוזר. היית פה לדעתי, דרך אגב, חשבתי על זה אתמול, לפני שנה,
כן, נכון? כן, פוס מינוס.
דיברנו על ענייני מלחמה ועסקים וכאלה, אז כיף להריח אותך שוב. מצאתי
רבה.
סיבה להזמין אותך שוב.
כיף להיות פה.
אז כרואה חשבון מדופלם, אתה הולך לדבר איתנו על הנושא שכולם נרדמים בו, אבל הפעם אני חושבת שהוא מצליח להחזיק את כולם ערים מהרצון באמת להבין את גודל האירוע. אז אנחנו נדבר על המשמעויות, ננסה לדבר, להגיד לפחות את דעתנו על המשמעות של הדבר הזה, אבל קודם ניתן ככה מיפוי איכותי ובהיר ונהיר ככל הניתן. על הגזרות צריך להגיד גם לא הכל סגור.
נכון.
כי יש עדיין...
נכון, מקח וממכר.
בדיוק. ואולי גם מישהו יאזין באוצר וישמע מה אתה חושב על מה היה צריך לעשות, okay. למרות שבכנות נראה לי שזה too late.
כן. Okay.
אבל נתחיל מהאקטואלי ביותר והסוער ביותר והכבד ביותר, וזו הגזרה של הרווחים הכלואים.
נכון.
חברות הארנק, חברות מעטים, יאללה, תל הדרך.
בבקשה. הקיצר, מדינת ישראל החליטה לגזור עלינו, אני מדבר על כל בעלי חברות המעטים, שזה חברות של עד 5 שותפים, חברות שותפים, חברות ארנק, וחברות יצרניות מסחריות אחרות, גזרות חדשות, דרקוניות, זה פשוט רעידת אדמה האירוע הזה, בגלל שאנחנו לא מכירים דבר כזה בעולם המערבי, שבאים ומטילים עליך כנס על ההון העצמי שלך, או על הכספים שאגרת בחברה. לפני שאני מתחיל, רק הסבר קצר על מיסוי דו-שלבי, עצמאי שבוחר להתאגד כחברה, אז הוא משלם קודם כל מס של 23% על הרווחים, ואם הוא לא מושך את הכסף, הכסף נשאר בחברה, הוא עובד איתו, הוא משקיע אותו, הוא עושה איתו מה שהוא רוצה, הוא לא משלם עוד מיסים, רק את אותם 23%. במידה והוא רוצה לקחת כסף הביתה, הוא משלם מס על היתרה, מס של דיבידנד זה נקרא, שיכול לנוע בין 30% ל-33%, תלוי בגובה המשיכה. הוא שולט בזה אבל, זה בשליטתו. באה המדינה ואומרת, זהו, נגמרה חגיגה, בבחינתה. חברות שיש בהן מה שנקרא רווחים כלואים, זאת אומרת רווחים שנוצרו בחברות ולא חולקו, ולא משמשים למעשה נכסים אקטיביים, תכף אני אסביר מה זה.
לא משמשים את הפעילות העסקית של החברה.
כן, בדיוק. אז יוטל עליהם או כנס של 2% על ההון עצמו כל שנה, בלי קשר לאם החברה כן מרוויחה, לא מרוויחה, מה הפעילות שלה. אנחנו מדברים על חברות עם מחזור של 30 מיליון שקל בשנה, כן? כי הם לא רוצים לפגוע בגופים יותר גדולים. 2% על ההון. זאת אומרת, תיאורטית, ב-50 שנה ההון שלך ישחק, יגיע לאפס. כמובן שהמגזר העסקי, לשכת רואי חשבון, התאחדות התעשייני, ועוד כל מיני גופים עסקיים שמייצגים את המגזר הפרטי, קמו והיה כל צעקה וכולי, ועדת כספים, הרבה רעש, הרבה דיונים, וכרגע מסתמנת חלופה נוספת או אחרת, במקום הקנס של 2% האלו, שהחברה תוכל לבחור בה, וזה יהיה התחייבות של החברה לחלק דיווידנד שנתי, של משהו בין 5-8% או 10% מהרווח השוטף שלה, או מהעון העצמי, זה עדיין לא הוגדר, אבל היא תתחייב לאורך כמה שנים. למה לכאורה הפתרון הזה יותר טוב? אחד, כי הוא באמת קשור איכשהו למה שהיא מרוויחה, זה לא סתם כנס כללי. שתיים, לחברה יש הרבה יותר ודאות, כן, בתוכניות העסקיות שלה. ושלוש, זה כנראה יוצא יותר נמוך במספרים, כנראה.
אבל יש לי רגע שאלה, הדיבידנד שהם מכריזים עליו הוא מהרווח השנתי של השנה שתגיע, או שזה עדיין...
או מהעון
עדיין...
עצמי, כנראה שזה יהיה מהרווח השנתי.
ואז בעצם כל הסיפור הזה של לקחת חברה שאולי בכלל לא מרוויחה כסף, אבל כן יש לה רווחים
כן.
צבורים מהשנים הקודמות.
נכון, היא תהיה מוגנת יחסית.
כן.
נכון.
זאת אומרת, זה כן אמור לעמוד במבחן הרווח, שכבר מתוקף זה יש בזה משהו יותר הגיוני.
כן, כן. בנוסף לזה, צריך גם לציין שיש איזה באפר של 500 אלף הון עצמי לכל חברה, שישאירו לה כהגנה.
רק מעליו לוקחים.
בדיוק, שעליו לא יהיה כנס. מה שצריך לשים לב לדעתי, ואני לא יודע איך כאילו באוצר או בכלל לא מדברים על זה, זה שכנס כזה ששני אחוז יגרום להרבה חברות, חברות שירותים, וגם חברות שיש שם כספים שנצברו, פשוט לחלק את הכסף, אוקיי? כי לכאורה... לכאורה זה מה שהמדינה רוצה, אבל לא חשבו קצת קדימה, כמה מהלכים, מה יקרה כשהכסף הזה יצא החוצה מהחברות? מה יקרה, לאן הוא ילך? הוא היה בחברה, לא יכולתי לעשות איתו כלום באופן פרטי, ואז הוא אצלי בחשבון הפרטי שלי, אז הוא ילך כנראה לצריכה, שתיים, לנדלן, ושלוש, החוצה, יצא החוצה, השקעות בחול. הרי...
אבל למה אתה חושב שזה יכול לקרות גם בחברה? הרי בסוף עם אדם שיש לו פעילות כלשהי, מקצוע חופשי כלשהו, ויש לו חברה, חברת יחיד לצורך העניין, או שותפות עם כמה, לא יודעת, כמה עורכי דין, ויש חברה משותפת נניח, אז הרווחים שנצברים שם, הם לא יושבים בפקם, בבנק בדרך כלל, אז הם קונים בניין קומת משרדים, והם אולי פותחים תיק מנוהל שבחלקו משקיע בחול. אז למה זה שונה?
אני אסביר למה זה שונה. אחד, צריכה אי אפשר בחברה. אוקיי?
אוקיי.
זה צריכה פרטית. שתיים, נכסים, נדלן מניב, הוגדר במפורש כנכס פסיבי. זאת אומרת, זה נכס שהוא לא אקטיבי. אתה לא מקבל עליו הגנה, וגם על המקבילה שלו בעון העצמי, אתה צריך שלם כנס. ושלוש, השקעות בחול, בוא נגיד, זה קצת יותר מסורבל כחברה. זה קצת יותר מסורבל, אפשר לעשות את זה, אפשר. עכשיו, השקעות בשוק ההון, אני דיברתי על השקעות כאילו ריאליות,
okay.
או נדלן בחול,
okay.
אבל השקעות בשוק ההון, בסדר, אז היום זה יושב בחברה, ואז זה יעבור...
זה יהיה בפרטי.
בדיוק, זה יחליף ידיים, זה אותו דבר.
מי על הכוונת בסיפור הזה? זאת אומרת, בסוף זה סוחף, בגלל שאמרת שזה עד מחזור של 30 מיליון, וחברות של עד 5 שותפים, זה יכול זה מכניס גם עסקים קטנים,
נכון, נכון, נכון. אז חשוב לציין, קודם כל, שאת האופציה השנייה שמסתמנת כרגע, לא נותנים להרבה חברות מקצוע חופשי, כמו רואי חשבון, עורכי דין, וכאלה. זאת אומרת, אלו יחטפו את ה-2% כנס, העולון העצמי, לא משנה מה יקרה. אבל באו לכאורה לקראת חברות, נקרא לזה קטנות, למרות ש-30 מיליון זה לא חברה קטנה, חברות קטנות, שהן באמת צריכות לעבוד עם הכסף, בדרך כלל, והמכה הזו לעון העצמי שלהם יכולה להשפיע על ההתפתחויות העסקיות שלהם. בוא נגיד שאני כרואה חשבון, אם יש לי חברה ארנק, מה שנקרא, אז אני אצבור בכסף, ואני כנראה אקנה ניירות ערך, אג"חים, מק"מים, קרנות נאמנות, אולי איזה נדלן מני וכו'. אני לא, זה לא ישמש לצמיחה, מה שנקרא.
כן.
אבל החברות האלו ירכשו מלאי, ייתנו אשראי ללקוחות, ישלמו לספקים, יבנו עוד מפעל, או עוד איזה מתקן ייצור, ישקיעו בשיווק. לכן הכסף שם, במהות הכלכלית שלו, הוא תורם הרבה יותר למדינה, מאשר כסף שיושב אצלי בחברת ארנק ומושקע פסיבית.
אני מפרשת את הסיפור הזה כזה שהם סימנו את העולם הזה של חברות ארנק וחברות מעטים, מהעולם של יש אדם שנותן שירותים, אוקיי? והקים חברה כדי בעצם לשלם פחות מס, אוקיי?
בדיוק.
וזה היה האירוע מלכתחילה. פשוט בצורה שבה הם עשו את זה, הם לא הצליחו להחריג חברות עסקיות.
נכון,
ואז
נכון.
הם גם היה הגיוני שכשלחצו עליהם, שהם יביאו חלופה אחרת לחברות עסקיות, ובדיעבד אנחנו רואים גם שהם מחריגים את אותם בעלי מקצועות חפשיים, שזה בסוף המטריה שתופסת את ה...
אני מסכים, רק האירוע מלכתחילה הוא שחסרים כמה עשרות מיליארדים בקופה.
ברור.
בדיוק. אז עכשיו, מצאו פה איזשהו פתרון, הם אמרו, על הדרך, מה שנקרא, נחזיר את הסוסים לאורווה. הסוסים שיצאו מהאורווה לפני 20 שנה, כשביטלו את התקרה לביטוח לאומי, וכולם פתחו חברות, עכשיו הם מנסים לעשות reverse engineering למהלך הזה, אבל היו יכולים לעשות את זה בצורה יותר פשוטה, למשל, להעלות מס חברות, בסדר, לפרק זמן מסוים, מ-23% ל-25%, 24%, להכניס כסף. אופציה שנייה זה לעשות דיבידנד מוטב, לבוא, לא בכוח, מה שהם עושים היום זה בכוח, זה מקל, כן, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם רוצים למשוך כסף מהחברות שלכם, אני אתן לכם מתנה, במקום ב-33%, קחו ב-30%, לפרק זמן של חודש-חודשיים, היו נכנסים פה מיליארדים למדינה.
כן,
מיליארדים.
ל-3%
כן, זה המון, תחשבי, שאם את רוצה לשוך מהחברה שלך, לדוגמה, מיליון שקל, בסדר? ואז ב-33% את משלמת 330,000 שקל. במתנה של 30% משלמת 300, חסכת 10% במס. זה המון כסף. וההוכחה לכך הייתה ב-2017, כשהיה מבצע דומה, שנבע מזה שחיוו בעלי שליטה במשיכות וכל מיני כאלו, גם שוב ניסיון לסגור את כל הארנקים האלו, והאוצר גייס, לפי מה שאז קראתי בעיתונים, פי 10 ממה שהוא תכנן. זאת אומרת, אנשים קפצו על המבצעים האלו, וחבל, זה היה הרבה הרבה יותר פשוט, ומיידי. עכשיו...
טוב, ברור לנו שיש פה ניצול של הסיטואציה, כן, זה מסוג הרפורמות בדיוק. או הגזרות שלא היה אפשר לעשות בשום מצב שגרה.
כנראה.
לא כן. היו עוברות, כן. לא היה קורה.
נכון.
והמלחמה נותנת לזה בעצם, ברור, כי רואים שבעצם מאוד מובהק, הם בחרו בדיוק כמו שאתה אומר, הרי הכי קל לעלות מס חברות. הכי ברור והכי קל, והם בחרו לא לעשות את זה, אז זה לא מאי ידיעה.
כן.
זה מהחלטה.
ונצלים את הגוולד.
כן. אוקיי, יש בסופו של דבר אחרי התיקון, שאם הוא ייכנס, החלופה השנייה שמאפשרו לבחור, זאת אומרת, זה הופך להיות, בהנחה שזה תחת מבחן הרווח, אז זה הופך להיות גזרה יותר שפויה.
יותר נורמלית, יותר... כן, יותר נורמלית, יותר נורמלית.
שגם לא מסכנת מצב עסקים. בדיוק, זאת אומרת, הגזרה הראשונה, בדיוק. יש בה משהו שלשחוק את ההון העצמי, שנה אחרי שנה אחרי שנה, זה אירוע.
נכון, ואז אם אתה לא רוצה להיכנס לתוכה, מה אתה תעשה? אתה תחלק דיבידנד, אבל יש לך פחות חוסן בעסק, כי הכסף יוצא החוצה.
כן.
זהו.
אוקיי. מה קורה לגבי חברות ארנק?
חברות ארנק, חברות שירותים.
כן.
כן. גם שם יש שינוי מאוד מאוד משמעותי, כן?
רק בוא נבהיר, חברת ארנק?
ארנק זה לכאורה בעל מקצוע חופשי, ואו מה שהיה שכיר בכיר, שהפסיק להיות, לקבל תלוש משכורת מהחברה שהוא עבד איתה.
לדוגמה, מנכ״ל של בנק, שבמקום לקבל משכורת כשכיר, מוציא חשבונית על שירותי הניהול בדיוק. שהוא מספק לחברה.
כן, עכשיו לגבי המנכ״ל של הבנק, או כל מיני מנהלי כספים וכאלו, ב-2017 כבר ניסו לסגור את הפרצה הזו, כשקבעו כמה תנאים שחוסמים אנשים מלפעול ככה, ואם הם יפעלו ככה, הם משלמים מס, לפי המס השולי שלהם, בלי קשר למס חברות. אבל יש עוד כל מיני נגזרים, ובעיקר שוב רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים, מדריכלים, יועצים, לא חסר, חברות שירותים, שהם הגדירו שבחברה הזו כל מה שהיא תרוויח מעל לרווח נורמלי, בהגדרה שלהם, רווח נורמלי זה 25% מההכנסות, הכנסה חייבת חלקי מחזור 25%, כל מה שמעל ימוסה בשיעור מס שולי של בעל השליטה. זאת אומרת, את כל הנושא הזה של המיסוי הדו-שלבי, הם קיצצו. הם לא גמרו אותו לחלוטין, הם קיצצו אותו. הכדאיות היום לפעול בחברה בעם, כדי להחזיק כסף בחברה, ולשמור אותו לכל מיני צרכים, יורדת. עכשיו, אני אתן פשוט דוגמה, נגיד חברה שהמחזור שלה בשנה הוא מיליון שקל, והיא מרוויחה, לא מיליון, קצת נגיד 5 מיליון שקל, והיא מרוויחה 2 מיליון שקל בשנה, אז 25% זה 1.25 מיליון, אז על ה-750 הנוספים, זה נחשב שכר לבעל השליטה, משולם מס שולי מלא. וזו גזרה שהיא גם בעייתית, היא גם תכניס כסף למדינה, והיא גם תגרום לזה שפחות עצמאים יעברו להיות חברות בעם, כי כבר היתרון הכלכלי המיסוי יורד משמעותית. אוקיי? ואני רוצה להזכיר פה שחברות בעם, כן? משנת 1400, 1500 לספירה, שהתחילו להיות, זה התחיל בהולנד, מה שהיה כל החברות ספנות האלו וגילוי של, של המזרח, הם גורם משמעותי בצמיחה של הכלכלה, מאוד משמעותי, משתי סיבות. אחד, בגלל הסיכון שהוא יורד, חברה באה מבערבון מוגבל, אז אי אפשר לבוא לבעל המניות לקחת לו את הבית, אז הוא ייקח לכאורה יותר סיכונים. ושתיים, בגלל שהיא משלמת מס נמוך, כסף נשאר בחברה. אז הכסף הזה בדרך כלל יעבוד במטרה לייצר עוד ביזנס, לזכור עוד עובדים, להרים את הכלכלה. והגזרה הזו היא הפוכה, פשוט הפוך.
אתה אומר את זה, אבל גם בחברות שכל המטרה שלהם זה לקבל כסף השירותים, ואגב, ככה שדיברת, חשבתי על זה, נניח עורכי דין, זה לא חברות בעם, נכון? יש הרי מקצועות חופשיים שבגלל הקטע של האחריות המקצועית, הם לא חברות בעם.
כן, אבל הם ממוסים כמו בעם, זה חברה.
הבנתי. זאת אומרת, האחריות היא ישירה, היא אישית, אבל...
נכון, בדיוק. המיסוי הוא דו-שלבי, אבל אם נעזוב רגע את הבעלי מקצוע חופשיים, חבר'ה, יש פה עסקים אחרים שנגיד מעסיקים הרבה עובדים, עסקים של, לדוגמה, החזקת בתי ספר, החזקת מבני ציבור, גינון ופיתוח לעירייה וכולי, שגם הם שם תהיה להם בעיה, כי אם הרווחיות שלהם היא מעל 25%, אז מכריחים אותם להוציא כסף מהחברה. עכשיו, לפעמים, במיוחד בעיתות משבר, בסערות, צריך את הכסף הזה.
כן.
צריך את הכסף הזה. כשקרה מה שקרה פה באוקטובר שעבר, וחברות פתאום נחנקו לכמה שבועות, כי כל הסירקולציה של המזומן במשק נעצרה, אז מי שהיה לו כסף, שילם לספקים שלו, שילם לעובדים שלו, תפקד כמו שצריך, הכל בסדר, זה מקלט הכסף הזה, הם לא מבינים את זה.
כן, לגמרי. מס יסף של עוד 2% על רווחים עוניים,
כן,
על מי הוא
כן.
מוטל?
אז כרגע בהגדרה כתוב רווחים עוניים, שאם אני...
שזה הולך... כל אדם שיש לו רווחים הוניים?
בדיוק. אם אני הולך לפירוש דווקני, אז זה רק הוני. זאת אומרת, או מחירת רכוש, או בעיקר שוק ההון, ויש גם שבח קצת. זה גם נכנס לשבח מעל תקרה מסוימת.
בשוק ההון זה כולל דיבידנדים וקופונים,
כרגע,
או רק רווח הון?
אז כרגע זה לא ברור. חלק אומרים ככה וחלק ככה. שוב, הנושא לא נסגר. כמובן שאנחנו מדברים קודם כל על הכנסה של מעל 720 אלף שקל בשנה.
הכנסה או רווח?
הכנסה. זה אותו דבר במקרה הזה.
במקרה הזה בדיוק.
כן. לא מכירות, לא מחזור.
כן, כן.
בסדר?
לא, זה גם רווח ממימוש.
כן, נכון.
תיק ניירות ערך שמומש. יפה. נכס שמומש.
יפה. אז היום אם מישהו מרוויח את 720 האלו, הוא משלם 25% במקור, מוסיף עוד 3% יסף, כי כנראה יש לו הכנסה ממשכורת שהיא מעל 500,000, ועכשיו מטילים עליו עוד 2%. אוקיי? זה בדיוק 30%. דווקא בזה יש איזשהו צדק פואטי. כי מי שעושה רווחי הון כל כך גדולים בשנה, לא יקרה כלום, הוא ישלם עוד 2%. מה שכן צריך לשים לב, אם ובמידה זה ישורשר לדיבידנדים או ריביות, אז פשוט צריך לשלוט בדיבידנד כל שנה שאתה מושך מהחברה, כדי לא ליפול בתוך ה2% האלו.
אוקיי. דרך אגב, אפרופו מה שאמרת על זה, שיש בזה איזשהו צדק. הסיפור של הרווחים הכלואים, אני שנייה רגע חוזרת אחורה, הוא לא היה המטרה הזו של להגיע לא יודעת, מאיון, אלפיון, זאת אומרת, להגיע לנסות לסגור את לנצל את הסיטואציה, ולא רק לעשות משהו שהוא נופל על כל האוכלוסייה, אלא ללכת לאיפה שיש כסף גדול, ולהביא משם.
אז סבבה, אז לכו איפה שיש כסף גדול, אל תבואו אליי. אל תבואו אליי. יש בעלי מקצוע חופשיים, ויש עורכי דין, ולבריאות שיהיה להם 1,000 פעם, שבאמת מרוויחים 10 מיליונים בשנה, אוקיי? באמת. אותם תתקיפו, וזה לא בעיה, אפשר לעשות מס דיפרנציאלי לפי הכנסה. שוב, אין פה שום בעיה. אפשר לשנות את האחוזי רווח מ-25% ל-35% או ל-40%, כי בחברות של 10 מיליונים, אז הרווח הוא 80%, 90%. היו יכולים ללכת לשם, עשו את זה יותר מרחיב. אני גם רוצה להגיד שהיה כנס של לשכת רואי חשבון לפני שבוע וחצי, ששם היה איש מהאוצר, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא די בכיר, שאמר, חבר'ה, אם אנחנו נראה שזה לא עובד, אנחנו נתקן את זה, אוקיי? עכשיו, זה קצת חוסר אחריות בעיניי, ממש. לא עושים ניסוי ותהייה על כלכלה שלמה, על מדינה שלמה. לא עושים את זה, פשוט ככה. חשוב גם להזכיר שכל האירוע הזה היה בשושו. כן, עבדה זה, הייתה זה ועדה, שעבדה זה חצי שנה על האירוע הזה, כלום לא דלף החוצה, כן? או ממש היה טיפות בעיתונים וכולי, ופתאום האירוע הזה מגיע בתחילת דצמבר, כשכאילו הכוחות הנגדיים לא מספיק מוכנים ולא מגיבים, ואנחנו עדיין בתוכו, אנחנו עדיין בתוכו.
כן, זה באמת מעניין להגיד, בוא נראה אם זה עובד, זה גם נותן מוטיבציה לצד הממוסה, לדאוג שזה לא יעבוד, או לנסות כאילו להקשות על זה, כי זה לא נשמע כמו, אוקיי.
לא רק זה, אני גם בטוח שבצד השני, יש לא מעט מוחות מבריקים, חלק מהם יצאו מהרגולטור, זאת אומרת, הם במקור עבדו שם,
כן.
והם ידעו, נקרא לזה, למצוא פתרונות או פתרונות חלקיים.
כן.
כן, זה תמיד קיים.
עוד לא חשבת עליהם, אבל הם יבואו.
כן, ברור.
אוקיי, אגב, בהקשר של המס רווחי הון, אולי נגיד מילה על כיזוזי מס בסוף שנה, קצת נעשה סדר בעולם הזה?
אין בעיה.
ואם יש איזשהו אקשן אייטם מומלץ...
וזה שנה די רלוונטית, כי אנשים הרוויחו כסף השנה.
כן.
אז מה שאני רוצה שאנשים ישימו לב, זה אחד, שלמי שיש הפסד הון משנים קודמות.
שמומש.
לא, לא מומש.
לא?
סליחה, הפסד שמומש שנים קודמות.
כאילו מגן מס.
בדיוק, לפני 23, והוא גרר אותו להשנה. לפני 24, נכון. הוא גרר אותו להשנה, הוא יכול לממש אותו רק מול רווח הון, אוקיי? זה מאוד חשוב. הוא לא יכול לממש אותו מול הכנסות מריבית, אוקיי? למי שמחזיק אג"חים או פקדונות וכולי. אז הוא צריך לשים לב לזה, זאת אומרת, אם הוא רוצה לעשות כיזוז, שימכור נירות מרוויחים, למרות שזה קצת, קצת, קצת חסר היגיון, זאת אומרת, ההפסד לא הולך לאיבוד, אתה יכול להשתמש בו שנים הבאות.
כאילו צריך להבין, למגן מס שנוצר כתוצאה מזה שמשקיע ממש את ההפסדים שלו,
כן.
הוא לא משהו שיש לו פגות תוקף.
נכון.
הוא נשאר.
נשאר
לכן
פגות.
אין באמת כזה היגיון לממש אקטיבית רווחים כדי... לנצל את מגן המס, כי מגן המס הוא נכס.
האמת שנכון, זה נכס, אבל בעיתות אינפלציה זה נכס שנשחק. צריך לשים לב לזה, אוקיי? כאילו, פעם זה היה צמוד, כשהחוק התאומים וכולי, היום הוא לא צמוד. אני בכלל אומר, בן אדם רוצה למכור השקעה שלו, או מניה שלו, או לקנות, שים את השיקולי מס בצד, הם לא רלוונטיים. תחשוב קודם כל כלכלית, אל תמכור נייר, רק כי אתה מקזז אותו. אם אתה מחזיק אותו ומאמין בו, אז סבבה. צריך גם לזכור שאם אתה מוכר אותו וקונה למחורת, אוקיי? אם אתה מוכר נייר מרוויח וקונה למחורת, זה מותר, אתה רק מקטין את ההשקעה ששם ב-25% בערך, על הרווח כאילו.
כן.
מנגד, וזה מאוד חשוב להבין, אנשים שיש להם מניות מפסידות, והיו להם רווחים השנה שנוקה מס במקור, והם ילכו וימכרו את המניות האלו ויקנו אותם יד עוד שעה, כדי לממש את ההפסד, זאת עסקה מלאכותית, זה אסור על פי חוק, אני שומע על אנשים שעושים את זה, אני אוסר על הלקוחות שלי לעשות את הדברים האלו, וכדאי שגם מי שמקשיב לנו, שים לב לזה.
יופי, טוב שהתייחסנו לנקודה הזאת. דירה למגורים, הכניסו כן. חובת דיווח.
נכון, בדיוק, זה גם חדש. את שואלת אותי, זה לא יעבור בסוף לדעתי, אבל כרגע מדברים על זה. הרי בדירות למגורים, המיסוי, יש כמה מסלולים. יש מסלול אחד, שהמסלול הכי פשוט זה מסלול פטור, בערך מתחת ל-5,500 שקל בחודש, מי שיש לו דירה והוא מזכיר אותה, הוא לא, לכאורה הוא לא צריך דווח, והוא גם לא משלם מס. ומי שמעל, יש לו שני מסלולים, מסלול אחד של 10% פלט, מסלול שני של מה שנקרא הכנסה מנכס בית, זאת אומרת, הוא יכול לקזז מההכנסה, פחת, הוצאות בימון, תיקונים, שיפוצים וכולי, אבל הוא משלם מס בהתאם לשיעור המס השולי שלו, כשהמינימום הוא 31% לאנשים מתחת לגיל 60. אוקיי? מעל גיל 60 אין בעיה, אפשר לצל מדרגות נמוכות. עכשיו, האירוע הזה של הדירות למגורים הפטורות, הגזרה היא שגם מי שיש לו הכנסה כזו, הוא יהיה חייב לדווח עליה. אוקיי? מה שהם לא עושים היום. כי היום, לכאורה, שכירים מתחת להכנסה, של 700,000 שקל פלוס מינוס, לא חייבים בהגשת דוחות, בסדר? זה רוב המשק. אז הם לא מגישים את הדוחות האלו, ואם יש להם הכנסה פטורה, אז הם גם לא מדווחים עליה, ולכאורה הם לא עשו איזה עבירה, כי המדינה לא הפסידה כסף. מה שיעשו זה יחייבו אותם, כדי להגדיל את הדאטה, להגדיל את הדאטה. הם מאמינים גם שיש כאלה שהם כאילו על הקצה, שהם בוחרים לא לדווח, אז הם גם יתחילו ככה לדווח, כי זה מתחיל להיות... בסיס המס מתחיל להיות יותר ויותר גדול.
אוקיי. למה אתה חושב שזה לא יעבור, אגב? אתה רוצה שאני אענה על השאלה הזאת? אני מוכנה לענות.
כן, כי זה לא תואם כל מיני אינטרסים.
כן. טוב, אוקיי. מיסוי רווחים לא מחולקים לפי סעיף 77.
כן.
חייב להגיד פה משהו מעניין, כי זה כאילו, זו שאלה מרדימה.
כן, אבל, אבל זה, זה מתכתב עם מה שדיברנו אחורה, כי לכאורה, מס הכנסה יכול היה למסות חברות שצברו הרבה כסף, עוד קודם, יש את סעיף 77 שמתיר לו.
שבעצם מאפשר לפקיד השומה לבחור חברה ולהחליט שהרווחים פה הם לא זה.
אבל זהו, זה העניין, שהוא לא מחליט, הוא לא יכול להחליט לבד, זה צריך לעלות לנציבות, ויש שם איזו ועדה שמתכנסת, והיא צריכה להחליט. אז כל ההליך הזה היה מסורבל, הוא כאילו לכאורה אמור להיות יותר פשוט, ולפקיד השומה יהיה אמור יותר קל למסות אותך. שוב, זה עוד שוט, זה עוד שוט. אני סגרתי כמה דיונים בשנים האחרונות שקשורים לסעיף הזה, זאת אומרת, בהסכמה כמובן, אף אחד לא רוצה ללכת לנציבות ולבזבז את הזמן שלו שמה, ומצד שני, הצד השני היה מוכן להתפשר על פחות כסף, פחות כסף הגנה, פחות חלוקה, המס הוא אותו מס, אין בעיה, וזה נסגר שמה.
זה פשוט אירוע של לדחוף את, את בעל החברה לחלק דיבידנד, נכון? זה מה שזה.
בדיוק ככה.
גרום לו לפגוש את, את מס הכנסה.
הם רוצים מס, כן. הם רוצים מס.
אמרת לי, אגב, אפרופו חברות ארנק, גם משהו על ההוצאות של 50%, אני נסה להיזכר מה זה
היה. לא, 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 זה, זה את מדברת על מה שהיה עם העוסקים הפטורים, אבל יש לי עוד מילה לגבי החברות ארנק מאוד חשובה.
אוקיי.
כי עוד שינוי, שהוא גם משמעותי, אומר שאם החזקת בחברה 10% ומעלה, זאת אומרת, אתה בא שליטה לצורכי מס הכנסה, אין לך בעיה למשוך את דמי הניהול שלך לחברה בצד, וזה לא ממוסה בשיעורי המס השוליים, אלא במס חברות. השינוי הוא שאחוז ההחזקה המינימלי יעלה ל-50%. זאת אומרת, הרבה שותפים, משקיעים...
לזה התכוונתי.
בדיוק. כן. אני קורא אותך.
ממש, כמו ספר פתוח.
כן, שותפים, משקיעים וכאלה, שהחזיקו 12%, 10%, 15%, 20%, עכשיו כאילו...
הם כאילו כבר לא נחשבים בעלי שליטה בתחילת מס הכנסה.
בדיוק, בדיוק, אין. וכל ההכנסות שלהם ימוסו במס מלא.
אוקיי, משמעותי.
כן.
אוקיי, מזומן, הוצאה עד 200,000 ש"ח במזומן, מעל זה, זה לא מוכר.
כן, נכון. זה
גם, זה מוטל.
זה גם הנחיה חדשה. פה אנחנו מדברים על עסק ששלם הוצאות שלו במזומן. בוא ניקח את דוגמה שהכי קפצה לי לראש, מיני מרקט, שעובד הרבה במזומן, מה לעשות, גם גם בירקות, וגם הם לפעמים הולכים, קונים בשווקים סיטונאים, וגם תשלום לספקים, וגם לפעמים למזומן כזה יש הנחה וכולי, אז יש כבר הגבלה של עד 200,000 שקל בשנה, אתה יכול לשלם במזומן.
אגב, זה גרם גם לי לחשוב, מי הם העסקים האלה, זאת אומרת, התשלום במזומן יכול להיות גם בעסקים מסוימים לעובדים.
נכון, יש עובדים, נכון, יש
כאילו
עובדים.
כאילו נשמע נורא לא אינטואיטיבי, אבל
לא,
זה...
לא, אבל זה קורה, כי יש עובדים בעשירונים הנמוכים, שאו החשבונות מעוקלים, או שאין להם בכלל חשבון בנק, מכל מיני סיבות שהם נשרפו בעבר, ואף בנק לא מוכן לפתוח להם, אז להם אין ברירה לשלם במזומן, אז אם משכורת תמיד אם הם באזור 6,000 שקל, אז תחשבי, אתה יכול לשלם 30 משכורות כאלה בשנה, וזהו, אתה כבר חסום. אני חושב שגם פה תהיה איזו התגמשות או משהו, למרות שהקו הוא טוב, הוא סבבה, זאת אומרת...
בסוף הקו זה מלחמה בעון שחור.
כן, בדיוק, 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 זה המטרה.
אוקיי.
יש עוד אירוע דומה,
כן.
בכל מה שקשור לשבח, שבח מקרקעין. עד היום, אם מכרת דירה ובאת להתחשבן עם מיסוי מקרקעין, ולא היו לך חשבוניות
להתחשבן על ההשבחה שעשית בנכס.
כן, בדיוק. הסמכתאות על עלויות שהיו לך, שזה כמובן מקזז לך את המס, אז היה נהוג או לנהל מסע ומתם, לחשב לפי מטר, כמה עולה מטר לבנייה, חלק מביאים מערכות שמי וכו'. מ-2025 ועלה, המדינה אומרת, אני לא מכירה יותר בכל הדבר הזה. אתה צריך להביא לחשבוניות של הבעלי מקצוע, אוקיי? רק אותם אני אתיר לך בכיזוז. עכשיו, זה מהלך שיש בו הרבה היגיון, כי התחומים האלו זה תחומים שיש שם הרבה מזומן, והרבה דיווח נקרא לזה, אני לא אוהב את המילה שחור, אוקיי? כשעבדתי פעם אחרונות ראיתי, הם היו קוראים לזה זייטיגה, זייטיגה בידי זה מהצד. אז איפה שיש הרבה זייטיגה, לא, אז בן אדם כבר יעשה חשבון פעמיים, כי הוא כאילו, הוא לכאורה חוסך את המע"מ, אבל הוא לא יכול להתקזז על ההוצאה הזו, וזה אמור להכניס, שוב, עוד הכנסות לבסיס המס.
ולהכניס את התחום הזה, את להיות יותר מדווח.
כן, בדיוק.
עוסק זעיר.
יפה, אוקיי. אז בוא, אז קרו גם כמה דברים חיוביים ברשויות המס, אנחנו לא נבוא להם בטענות על הכל, אז למעשה זה מ-2024, כבר חודש אפשר לעשות את זה, כל מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, אבל שוב, שהוא עצמאי במהות, הוא עד 120 אלף שקל בשנה מחזור, הוא יכול להחליט שהוא עוסק זעיר. ואז אם הוא עוסק זעיר, זה לצורכי מס הכנסה, ההגדרה למע"מ לא משתנה, אם הוא מחליט שהוא עוסק זעיר, אז הוא נהנה מכמה הטבות, יתרונות, הקלות, שיש להם משמעות. אחד, מתירים לו 30% מההוצאות אוטומטית. אוקיי? הוא לא צריך לאסוף קבלות, הוא לא צריך להתעסק בזה. שתיים, הוא לא חייב בהגשת דוח, שזה גם מאוד משמעותי. למה? כי אם ניקח מישהו שמכניס 120 אלף שקל בשנה, נוריד 30%, אנחנו מגיעים ב-84, כמעט אין לו מס. אין לו מס. אז בשביל מה להחזיק רואה חשבון, זה אחד, ולשלם לו תשלום מסוים. שתיים, להגיש דוחות, שלוש, הצהרות טון, ארבע, מקדמות, מורידים מהם את הכאב ראש. מי שכן צריך לשים לב, זה מישהו גם שכיר וגם עוסק פטור, שהוא יהפוך להיות עוסק זעיר.
פטור?
פטור זה פטור למע"מ.
שהוא גם שכיר והוא גם עוסק פטור?
הוא עוסק פטור היום למע"מ, אבל הוא יחליט שהוא הופך להיות עוסק זעיר.
אוקיי.
הוא ישלם מס. למה? ההכנסה שלו מהעוסק הזעיר, היא באה on top of the משכורת. ואז הוא במדרגות שכר, במדרגות מס. יכול להיות 25%, 30%. פתחו ממשק, אני השתמשתי בו, אחלה ממשק, באמת, יש דיגיטציה ברשות, זה תענוג מה שקורה בשנתיים שלוש האחרונות, והוא מאוד מאוד נוח לי, אני איש מקצוע אז, כן, אבל גם נתתי כמה לקוחות לי שיעשו לבד, והם גם עברו את זה ממש בסדר. תמיד אני אומר להם, מי שמפחד וכולי, אני אומר לו להזמין כרטיס טיסה לחול, אתה יודע, נכון? זה אותו דבר. וגם בעברית.
לא, אין מוטיבציה, אבי.
נכון.
אין מוטיבציה.
נכון.
אוקיי, מיסוי בקרנות השקעה.
כן, יפה. זה עוד לכאורה הקלה, מתנה, מה שקורה עד היום בתעשייה הזו של ה-VCs והקרנות גידור, שמי שהקים את זה הלך לקבל רולינג מרשויות המס. הרולינג בדרך כלל לוקח הרבה זמן, שוב, כי אין שם הרבה כוח אדם שמטפל בזה, וצריך כוח אדם מקצועי מאוד, ובדרך כלל כל הגיוסים כבר נכנסים תחת הרולינג. הייתה גם שאלה לגבי מה שנקרא דמי הצלחה. למה דמי הצלחה? כי שותפים בקרן, הם גם משקיעים בקרן, ואז אני מדבר בחברות הניהול.
כן.
אז כאילו, אז מה ההכנסה שם מפירותית או עונית? אז שוב, צריך רולינג כדי להגדיר מה האחוז המס, וגם נושא של ניקוי מע"מ תשומות בחברות הניהול. כל זה הולך להפוך למשהו מאוד פשוט, ייתנו הנחיות, ואז מורידים אי-וודאות, וזה ממש חשוב, ממש חשוב.
גם היום, כשקרן קמה...
יש סט כלים ברור. היום זה לא כל כך ברור.
הרולינג שונה בין קרן לקרן?
יכול להיות.
כולם מצפים לקבל את מה שהקודם קיבל.
כן, אבל הבעיה היא שיש לך, שוב, קרנות גידור, ויש קרנות הון סיכון, ויש משקיעים מישראל, ויש משקיעים מחול, ויש כספים של מוסדים, כל אחד יש לו אפיון מס שונה. אז בסוף צריך לשבת שם מישהו, והוא נותן את הרולינג הזה, שם זה ברשות המס, המשרדים הגדולים בדרך כלל הם מגישים, או משרדי עורכי דין, אבל שוב, זו פרוצדורה שיכולה לקחת הרבה זמן, שנה, חצי שנה,
זה כאילו מה, הם יעשו כאילו הסכמים גנריים כאלה?
משהו כזה, כן, הנחיות ברורות, הנחיות ברורות.
אוקיי, מעולה. מיסוי שכר דירה למגורים, דיברנו
כן,
קודם
דיברנו
על
זה.
דיברנו, נכון?
כן.
דיברנו.
בואי נדבר על קריפטו.
רגע, שנייה, לפני הקריפטו. אוקיי. בואי נדבר קצת על, על העם, ביטוח לאומי.
כן, טוב. העם הולך לחטוף. כולנו הולכים לחטוף.
כן, אנחנו
אבל,
העם.
כן, בדיוק. אבל כשהמיסים הם רגרסיביים, אז העשירונים הנמוכים חוטפים יותר. הם הולכים להקפיא את מדרגות מס הכנסה, בואו נתחיל עם זה.
להקפיא שנה, את ההצמדה.
כן, בדיוק. כל שנה המדרגות היו עולות בהתאם לאינפלציה, כדי כאילו לא לשחוק את כוח הקנייה של השכירים, אז זה מוקפא. שתיים, כרגע זה בדיון מה שאני אגיד, אבל כנראה שהולכים לדפוק את הרחבת הפטור על קצבאות. מה שקורה זה שיש איזה מסלול של הגדלת הפטור על קצבאות. באדם שמקבל קצבה מקרן פנסיה או מהמדינה, חלק מהקצבה פטורה ממס, וזה עלה משמעותית בשנים האחרונות.
התקרה.
בדיוק, התקרה.
התקרה של הפטור.
בדיוק, אז גם את זה הולכים לעצור, או לעצור לכמה שנים, שזה גם ביטול הטבה.
את ההצמדה לתקרת הפטור.
לא, לא, היה גם, לא, יש גם גידול בתקרת הפטור בתוכנית של חוק ההסדרים של כמה שנים.
אוקיי.
ביטוח לאומי יעלה, ביטוח לאומי לעקרות בית, כנראה שיושט, אומרת, עד היום עקרת בית שבעלה עבד, לא שילמה ביטוח לאומי, כי הם נשואים, והוא כבלוחרם שלם עליה, אז כנראה שהיא תצטרך שלם, אבל גם כל האחרים, במדרגות הכנסה נמוכות, הביטוח לאומי שלהם יעלה.
אוקיי.
גזרות, גזרות, גזרות. חשמל עולה, ארנונה עולה, הכל עולה. צריך להזכיר שבינואר המע"מ עולה באחוז, נכון. וזה גם אירוע אינפלציוני משמעותי.
חד פעמי.
חד פעמי, אבל הדברים האלו מניעים, אוקיי, מניעים. בוא נגיד, בעל המכולת לא יעלה את המחיר באחוז. הוא יעלה אותו בשתיים, שלוש, ארבע.
תראה, גם ככה יש פה אווירת מופקרות כזו, לגמרי. בכל מה שקשור למחירים, שבעלי העסקים צריכים לכנס את עצמם, לעשות חשבון נפש, אם הם לא הגזימו.
בעלי עסקים, אנחנו כן? בסדר.
כן, גם העם.
תראי, אחרי ששמעתי את החדשות מאתמול, ושמעתי כמה העלו, בוא נקרא לזה, כמה ממונופולי המזון הגדולים בארץ, את המחירים כן? שלהם.
לא, הם גם בעלי עסקים, נראה... אני לא פונה לחנות הבגדים כן, נכון, בפסאז'.
הם לא רואים בעיניים.
אכן,
הם אכן. לא רואים בעיניים.
אגב, היה אתמול מדד מחירים לצרכן.
נכון, מינוס 0.4.
בדיוק, הפתיע לשלילה, בעיקר כן. בגלל סעיף התחבורה שהפתיע, כל הטיסות, נכון. סעיף הטיסות המתנדנד הזה למעלה ולמטה. אבל כן ראו שרוב הסעיפים, זה עדיין לא כולם, אבל יש רוב לסעיפים שהאטו, לעומת סעיפים שהאיצו במדד, אבל אנחנו עכשיו על אינפלציה של אזור ה-3-4, זה אמור להישאר ככה בדצמבר, ובינואר אנחנו נקבל איזה 0.8,
משהו כזה.
ככה כן. שומני ומשמעותי, אלא אם, אבל, כן, כן אלא אם.
אלא אם, אנחנו נקבל עוד ירידה בשער החליפין, כי זה היה משמעותי מה שקרה בחודש האחרון.
אנחנו כבר נדבר על השקל דולר.
אין בעיה.
אני רק אשלים את הדבר הזה, צריך להגיד שהעלאת מס, היא מייצרת בעצם עלייה חד פעמית באינפלציה.
העלאת מע"מ.
העלאת מס. מס.
מס בכלל, תראי, הרי...
אבל סבבה, העלאת מע"מ זה מובהק. כן. אז העלאת מע"מ, העלה, יוצרת עלייה בעצם חד פעמית באינפלציה. זה נכון שיש לה עוד השפעות אחר כך, אבל נכון. כאילו, כהשפעה אינפלציונית, נכון. היא השפעה של one time.
נכון.
המדד יעלה, בינואר אנחנו נראה, נגיד ואנחנו נסתכל על האינפלציה אחורה, נראה אזור ה-4%, אולי אפילו יותר, באמת תלוי מה ייכנס ומה ייצא ינואר 24. וזה לא שזה ימשיך, זה לא ממשיך להתעצם, כי בחודש של האחר מכן, זה, המס לא עולה עוד פעם, המס נכון, לא עולה שוב.
נכון,
אוקיי?
נכון.
יותר מזה, אם מסתכלים על ציפיות האינפלציה, ציפיות האינפלציה בסופו של דבר מאוד נמוכות כרגע, הן באזור ה-2.3, 2.4, שזה, אתה צריך, כן. אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות יהיה 4, 4-12 חודשים אחורה, אבל 2.4-12 חודשים קדימה, זה בגלל שאחרי הגבעה הזו מצפים לירידה כן. מאוד משמעותית באינפלציה. זה ימים יגידו, אבל זה מה שיש היום, זה מה שמגולם היום.
שוב, מצד שני אבל, כן. בוא נניח שאנחנו בסוף האירוע של המלחמה, אוקיי? ואנשים פה צברו לא מעט כסף בשנתיים, שנה וחצי האחרונות, כי פשוט לא נסו לחול, לא בזבזו, לא צימרים, לא בתי מלון, לא כלום. ולכאורה סיום המלחמה, בעיניי, הוא גם אירוע אינפלציוני. זאת אומרת, הוא ישחרר החוצה.
כמו הקורונה.
כן, משהו כזה, בדיוק. גם כסף נצבר, גם המצב רוח השתנה, כן? גם יש, לפי מה שאני שמעתי, מעל 2 טריליון שקל, במזומנים.
זה לא מספר חדש.
יפה.
יש 500 מיליארד בפקדונות קצרים, כאילו בעובר כן. ושב, ועוד 1.5 טריליון בפקדונות עד שנה.
יפה. והכי חשוב, הכי חשוב, האירוע הזה של כמה חודשים האחרונים, כן? הוא הוריד מאוד משמעותית את הפרמיית סיכון של ישראל. אין מה לעשות, הוריד אותה, אוקיי? נכון. אז ברגע שהוא הוריד אותה, סבבה, יבוא גם כסף מחול, נגיד לפה, אבל גם כסף מקומי, יהיה לו יותר ביטחון לקנות נדלן, לצרוך, להשקיע בפיתוח של הדרום והצפון.
בסדר, זה מאוד אופטימי מה שאתה אומר.
אני, האמת, נהייתי אופטימי.
אני שמחה לשמוע, הצטרפת.
לא, למרות מי שמנהל את העסק, אני אופטימי.
בסדר.
זה מדהים כמה אנחנו, כמה הכלכלה שלנו חזקה, וכמה המדינה חזקה.
נכון. ואם אנחנו מדברים על הכלכלה החזקה, אז בואו נדבר על השקל, יפה התואר.
כן.
אז באמת השקל התחזק פה במהלך פסיכי.
כן.
בחודש?
חודש בדיוק.
פחות או יותר חודש כן. אחרון.
מ-3.8 ל-3.57, משהו כזה.
נכון, אני קצת חפרתי פה לאנשים, כן. על זה שאחרי בעצם תוצאות הבחירות בארצות הברית, היה אירוע שמבחינתי היה כמו איש קטן שעומד עם דגל ומסמן, שבעצם מעבר לזה שתשואות אגרות החוב ארוכות עלו, כי פרמיית הסיכון עלתה בארצות הברית מבחינת המשקיעים, והדולר מאוד מאוד התחזק כתגובה בעצם לזה ש... חוששים מהמדיניות כן. הכלכלית של טראמפ, או ככה מפרשים אותה, לא עניין של חוששים או לא חוששים. ופה השקל התחיל בלעמוד חזק, אפקטיבית התחזק מול שאר מאוד, סל המטבעות, מאוד. ומאז גם התחזק מאוד מול הדולר.
מאוד. אז בעיניי, קודם כל האירוע הזה הוא קשור לזה, א', שפרמיית הסיכון באמת ירדה פה, משמעותית.
כן.
אנחנו, אני רוצה להזכיר שאחרי השביעי לעשירי, כשהתחיל המסחר, מיד אחרי סוכות שם, הדולר היה באזור ה-4 שקלים.
נכון.
יפה. עברה שנה של מלחמה נוראה, באמת נוראה, בשבע חזיתות, ועם כל מה שקרה, והדולר היה לפני חודש, חודשיים, ב-380. בסדר? זה כאילו כמעט טופ שלו.
בתקיפות עם איראן,
כן,
הוא גירד את שם נכון, את ה-380.
אחרי הפסקת האש בלבנון, הוא ירד, עכשיו מה שקרה בסוריה, הסביבה שלנו, השכונה שלנו, נהייתה הרבה יותר בטוחה. הורידו כמה עבריינים בשכונה, אוקיי? כן. עבריינים שגרמו לזה שהייתה פרמיית סיכון מסוימת יותר גבוהה למדינת ישראל. עכשיו היא ירדה, כן? שתיים, תוסיפי את זה שתעשיות הביטחוניות הולכות לפרוח, ההייטק גם כנראה חוזר לפרוח, ייכנס לפה כסף זר, ייכנס מתח, להערכתי, מי שחשוף למתח, הוא צריך להיות מאוד מאוד זהיר השנה, מאוד זהיר, כי יכול להיות אירוע של, כמו שזה רץ מ-3.8 ל-3.6, זה יכול להמשיך הלאה, ובמהירות, אז כל היצואנים, כל מי שמושפע מביזנס ששער חליפין, אני מאוד מאוד ממליץ לו או לעשות גידורים, או לקחת אשראי במתח, וכשהוא מקבל כסף, כמו שאמרתי לפני שנה, מחול, להמיר אותו מיד באותו יום, אלא אם כן יש לו הוצאות במתח, באותו יום, כי ההוצאות שלהם בדרך כלל יהיו בשקלים, שכר עבודה בישראל, להקטין למינימום את הסיכון.
נכון, צריך להבין שאגב, הדבר הזה בסופו של דבר נכון גם בחברות שיש להם עסקי נדלן בחול.
נכון.
זה לא רק, הם גם סוג של יצואנים בסופו של דבר.
הם בבעיה, החברות.
שבעצם אשראי שלהם הוא שקלי, אם האשראי, אני צריך להבין מה אנחנו, איפה הנקודה היא, הפער הזה שנוצר בין זה שיש לך התחייבויות שקליות, ונכסים מניבים או פעילות עסקית מניבה
בדולר או יורו.
בדיוק, בדולר או ביורו, במתח שהשקל מתחזק מולו. ואז בעצם נפתח פער תזרימי.
נכון.
מתוך האירוע הזה.
זה לא רק תזרימי, הוא מצד אחד ערך הנכסים שלו יורד, מצד שני,
כן, גם הוני.
יפה, ההתחייבויות שלו לא משתנות, או אפילו הן יותר יקרות, כי לכאורה היום הריבית על השקל היא יותר גבוהה מריביות על יורו, נגיד, בהלוואות. זה מאוד בעייתי, זה הימור, זה יכול לפגוע גם לצד השני, כן?
כן, אבל אני, שוב, תמיד אומרים לנו,
בעולם של ביזנס אנחנו לא מאמרים.
בדיוק, זה צריך להבחין, יש הבדל בין שאומרים, אנחנו לא רוצים לתת תחזית למטבע, אתה פה לא נותן תחזית למטבע, אתה פשוט אומר, תגדרו, אל תחשבו שבגלל שהדולר היה ב-3.8, אז הוא יחזור לשם. יכול להיות שאין לו כבר סיבות לחזור לשם. גם צריך מאוד להבין, למי שיצא אולי אוזנו פחות מקצועית, ש אתה קצת ניסית להגיד את זה, תראו איזה אירועים קרו פה, והדולר לא חצה את ה-4 שקלים, ורוב הזמן גם לא היה שם.
נכון.
זאת אומרת, מקומו הטבעי, הוא מסתובב בשנה האחרונה, כמו מטבע עם משקולת, הדולר מול השקל מסתובב כמו מטבע עם משקולת. יש, היו סיבות שהצדיקו את זה שהדולר התחזק, ראינו כסף יוצא וכו' וכו', אפילו המוסדיים קצת גידרו פחות.
כן.
אוקיי? אבל עכשיו, כשמסתכלים על הפנדמנטלס של הכלכלה הישראלית, הדולר שקל זה יותר אזור ה-3.3 מאשר 3.6-3.7.
ככה זה נראה.
כל מי שמרגיש מאוד מבואס שהוא לא שהדולר עכשיו ב-3.6 ויש לו דולרים, אוקיי? אנחנו לא נגיד לכם אם להמיר, לא להמיר, נכון. אבל רק תדעו, זה לא מקומו הטבעי של השקל, והמהלך קרה.
עוד יותר מזה, אני אומר, עזבי מי שיש לו דולרים, מי שמתפרנס מדולרים, מי שההכנסות שלו בדולר או ביורו, שיקטין סיכונים, שיקטין סיכונים, הוא צריך לזכור שכרגע, לפחות התחזיות להפחתת ריבית בארצות הברית ובאירופה, הן יותר משמעותיות מאשר אצלנו, והתנודתיות הזו, המהלכים המשמעותיים האלו, יכולים לתת לו מכה מאוד קשה, אם הוא נתפס, שלא בזמן, אם זה מלאים, התחייבויות או כספים.
לסיום, איך אתה חושב שהגזרות הללו ישפיעו? זאת אומרת, מה תופעות הלוואי או הדברים שהכי מטרידים אותך בתוך הדבר הזה, מעבר לזה שאנשים פה ישלמו יותר מס או יותר מעם? זאת אומרת,
זה משמעותי. תופעת הלוואי הראשונה זה שכנראה כל משפחה יהיה לפחות 20-30 אלף שקל בכיס בשנה הקרובה. אוקיי? עכשיו,
אני ראיתי מספרים של 6,000.
לשנה. בסדר, זה בהכנסות יותר נמוכות. אנחנו מדברים על מעמד ביניים. בוא נדבר על מעמד ביניים. ובסוף, מי שחסך את הכסף הזה, אז הוא כנראה לא יחסוך אותו, אבל מי שצרח אותו, הוא יקטין צריכה. זאת אומרת, יהיה איזה רישאפל כזה של ההוצאות המשפחתיות. כל מה שקורה עם, עם הסיפור של החברות ארנק, שחיקה בהון עצמי, כנס על ההון עצמי, קשה לי לדעת, כי זה באמת שערה שאנחנו לא יודעים איך נעבור אותה. אבל אני אומר לך את האמת, אני כבעלים של חברה כזו, או לקוחות שלי, שמחר אני הולך להביא עסקה, ואם אני יודע שבעסקה הזו אני משלם 23% ו-77% נשאר בחברה, או אני משלם מיד 50%, יש לי פחות אינסנטיב. יש לי פחות אינסנטיב. אז במקום לעשות את זה, אני אשמע יותר פודקאסטים, אני ארכב על אופניים, זה השפעה מדכאת לכלכלה הדברים האלו, והם כנראה לא מבינים את זה, פשוט לא מבינים את זה. יושבים שם כאילו רק על תיאוריות.
כן, אתה יודע, הרגולטורים.
כן.
אבל אוקיי, בסדר, לא, אני מבינה את זה, זה ברור לי, אני חושבת דומה. אתה יודע, מצד שני, אתה מסתכל על הצריכה הפרטית פה, בשנה האחרונה, זה נכון שאנשים חסכו, כי הם היו פחות בתאילנד, אבל היא משמעותית. זאת אומרת, היא סוחבת פה את המשק.
נכון, נכון.
ממשהו שהוא חזק מכל...
עד שיקרה אירוע, כמו ב-2012, שפשוט אנשים יצאו לרחובות בגלל יוקר המחיה. פשוט כאילו ייגמר להם. המילקי, הקוטג', אני לא יודע מה, יבוא איזשהו סמל כזה, הבקבוק קוקה קולה, לא יודע מה. כי ההתעללות הזאת פשוט לא יכולה להימשך.
תראה, אני חייבת להודות שאני, כאילו אם אני צריכה פה לתרחש את העתיד, אני חושבת, לא יודעת אם יצליח או לא יצליח הסיפור הזה של הרווחים הכלואים וכולי, אבל בוא נניח לרגע שהוא נשאר, והם מנסים לתקן פה משהו שבעיניים שלהם הוא עיוות, אז הוא לא בא לשנה. הוא בא כדי לתקן. נכון. אם יצליחו לתקן, הם לא יעשו חזרה.
לא יחזרו.
אוקיי? אבל בהנחה שהם יצליחו להביא את הכסף שהם צריכים כדי להתמודד עם הגירעון,
כן.
אז בעיניים שלי צריך לצפות עוד שנה, שנתיים, להפחתה של מס חברות, לצורך העניין, ושל החזרה של ההצמדות. לא, זאת אומרת, אני...
ההפחתת מס חברות לא תקרה לדעתי, ההצמדות,
כל
כן.
כל כלי אחר,
כן.
כלי אבל שלא, לא ישאיר את המצב כמו שהוא עכשיו,
אני לא כל כך מאמין, אני אגיד לך למה. בגלל שכאילו נפתחו עוד מקורות תקציביים, מבינה, נכנס עוד כסף חדש, ונגיד שאנחנו חוזרים לכלכלה נורמלית עוד שנה ועוד שנה, סוגרים את הגרעון, ואז כאילו היא מתחילה לייצר עודף. הם ימצאו לבזבז את זה. הם ימצאו. הם ימצאו, אנחנו נהיה אחרונים. לצערי.
לא, אני מבינה למה אתה אומר את זה, אבל אני בסוף חושבת, אני פשוט רוצה כן לחשוב שזה לא הכל פופוליסטי והכל פוליטי. בסופו של דבר, כדי להצמיח את הכלכלה, צריך לתת אינסנטיב לבעלי העסקים. עכשיו, נכון. יש סיטואציה של מלחמה. בוא, היה צריך להביא את הכסף מאיפשהו, אפשר להתווכח איך. אבל זה קצת כמו התקציב, שאומרים שהוא לא, יש הרבה אנשים שיש להם ביקורת על התקציב, אבל בסוף זה שהיה תקציב יותר חשוב מהכל. עצם זה שיש אותו, שיש תקציב ויש יעד גירעון שפוי, בסופו של דבר אי אפשר ביד אחת לצעוק על הורדות הדירוג, וביד השנייה לא להבין שצריך איכשהו לתקן את זה.
אני מסכים.
אוקיי? כאילו, אי אפשר להחזיק את החבל הזה בשני הצדדים, ותמיד להיות דובי-לולו.
אני מסכים.
אוקיי? תמיד אפשר להגיד שיש דרכים יותר טובות. ובאמת שכאן גם אני חושבת שהיו דרכים יותר טובות לעשות את זה. מצד שני, אני גם מסוגלת להתחבר לזה שאם הם תופסים את זה כמשהו שהוא עיוות, הם רוצים לתקן אותו, אז הם מנצלים את הפעם או אולי היחידה שיש להם כדי לתקן את זה. ואני עדיין ממשיכה ואומרת וחושבת גם אם אני מסתכלת על איך ממשלת נתניהו עשה החלטות כלכליות בעבר,
okay.
שהיה בהן הרבה מאוד שכל, כמו להוציא נשים לשוק העבודה. זאת אומרת, היו הרבה פעולות
בעבר. שהן
כן, הייתה, כן. הייתה חשיבה okay. כלכלית.
זה okay? הכל פוקוס, זה איפה פוקוס נמצא.
בסדר, אבל אוקיי.
איפה פוקוס נמצא?
אתה יודע, זה בסוף אחריות גם של האזרחים להגיד איפה הם רוצים שהפוקוס יהיה.
נכון.
ואני ממש מתחברת וחושבת שזה... מתישהו, עכשיו יוצאים לרחוב רק על החטופים, וכנראה בצדק, בלי
וגם
הכנראה.
וגם לא הרבה.
וגם כבר לא הרבה, אבל זה באמת עניין של קשב, אפשר לתת מיליון דוגמאות של דברים שאין להם כרגע קשב, כי יש קשב מאוד מסוים לדבר מאוד מסוים, אבל כל מה שאני רוצה להגיד, זה שבעיניי, צריך כן, צריך כן להניח שזה בעתיד, גם אם זה יבוא בצורה אחרת, כשיהיו פה עודפים, ולדעתי יהיו פה עודפים, אז גם המגזר העסקי ידע לדרוש את זה.
הלוואי.
בסוף זה על כתפיו לדרוש את זה. כן. או לצאת לרחובות.
או שזה משתת שני, יגידו לכם, תראו כמה אתם מרוויחים חזירים. מה,
בסדר, אנחנו מאמינים בכלכלה קפיטליסטית, אז אתה יודע, אנחנו מצד אחד, ומצד שני, אני גם אומרת...
זה הרע במיעוטו.
אני גם אומרת לעצמי, בכל הסיפור הזה, שבכל אירוע כזה, תמיד החזקים מתחזקים יותר, והחלשים נחלשים יותר, אז כל גזירה שהיא לא על החלשים, וואלה, אני חיה איתה יותר בשלום, עם כל הקפיטליזם שלי.
זה מס פרוגרסיבי, סבבה, אני שם.
כן. טוב.
אפשר מילה אחרונה על קריפטו? לא דיברנו
על זה. וואו, קריפטו, שרנו את זה לסוף.
למה קריפטו? כי אני לא מבין בזה כלום. אבל אני קצת מבין במיסים, ומה שאני רוצה דווקא לדבר לחבר'ה שמחזיקים קריפטו, ולא מדווחים לאף אחד, אוקיי? ויש לא מעט כאלו. אז קודם כל, הם צריכים לדעת שיש חילופי מידע. זאת אומרת, כל אחד שנרשם באיזה בורסת קריפטו כלשהי, המידע מגיע בסוף לרשויות פה. יש להם את המידע הזה, אוקיי? שתיים...
עם זיהוי?
כן, ודאי, יודעים להגיע לבן אדם. שתיים... החבר'ה האלו לא יודעים שכשהם מוכרים מטבע וקונים מטבע אחר, זה אירוע מס, זה אירוע מס. אז אני מאוד ממליץ להם, כן? כדי שגם ישנו טוב בלילה, שפשוט תלכו, יש משרדים מקצועיים שמטפלים בזה, שעשו להם חישוב של כמה מס הם צריכים לשלם על הפעילות שלהם, היו לי כמה כאלה שבכלל לא היה צריכים לשלם מס, ואז כאילו הם סתם העלימו משהו, בסדר? לא היה צריך, דיווחנו, הכל עבר סבבה, בגלל שהנציבות הולכת להתלבש על זה חזק, על האירוע הזה, ומעבר למס שהם יצטרכו לשלם, כן? באירוע כזה שבו הם נתפסים, הם ישאלו גם כנס מאוד גבוה, מאוד גבוה. אז הרבה יותר רגיוני שהם ילכו היום מרצונם, וידווחו על האירוע הזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו רואים מה קורה בקריפטו, כן?
כן.
אנשים מורווחים שם הרבה כסף. אנשים מורווחים ארגזים, אוקיי? על המטבעות האלו. ולמרות שזה כאילו קצת לא הגיוני בעיניי שיושב שם כל כך הרבה כסף לאנשים פרטיים, וזה הרבה פרטיים, אבל הם דה פקטו, אם הם לא דיווחו עליו פה, הם לא יכולים לעשות איתו כלום. הם לא יכולים להכניס אותו לארץ, הם לא יכולים. כי הבנק יבקש מיד אישור מרואי החשבון שהכל דווח כהלכה. ואז אם לא דיווחת אתה בבעיה, אוקיי? שתיים, אתה לא ישן טוב בלילה, ואל תספרו לי שאתם כן ישנים בלילה. אתם לא ישנים טוב בלילה, כי כשיושב שם רכוש, כן, קריפטוגרפי, בשווי מיליון דולר, שני מיליון דולר, שלושה מיליון דולר, כן, זה סכום ענק, כן, שאתה לכאורה מעלים אותו מהמדינה, אז אתה לא ישן טוב בלילה. בסוף אתה תשלם את המס, בהיוגו ברקוק, או בייקוק.
מה המס?
המס, כן, כמו מס רווחי הון, שוב, כמו מס רווחי הון בהגדרה, אלא אם אתה נופל במבחנים של סוחר, כמו בשוק ההון, אוקיי? תדירות, מימון, מקצועיות, ואז הם יגידו שזה הכנסה מעסק, משהו לי.
הבנתי. אוקיי. חשוב גם זה.
מאוד.
טוב, אני חושבת שאנחנו נסיים. משהו נוסף?
לא, זהו. היה כיף.
כמו תמיד.
כן,
כיף אצלי.
תודה רבה.
חברים וחברות, תודה רבה שהזנתם. אני ממש מקווה שלמרות שהרבה דברים כתובים בעיתונות, הצלחנו ככה בקולנו
גם אני
הערב לעשות את זה טיפה יותר מעניין וטיפה יותר קל ספיגה, ולכו תרוויחו כסף כדי לשלם מס הכנסה.
בדיוק,
אבל תזכרו שבדיוק הרווחתם כסף בדרך. תודה רבה לכם, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא.
ביי.